שלום, אנחנו התחלנו בפעם קודמת במשנה בכ"ט עמוד א', בואו נחזור על עיקרי הדברים ונתקדם בסוגיה. אם המשנה אומרת, אומר אדם לחברו מלא לי כלי זה, אבל לא במידה, רבי יהודה אומר, אם היה כלי של מידה לא ימלאנו. מעשה באבא שאול בן בוטמית, שהיה ממלא מידותיו מערב יום טוב, ונותנם ללקוחות ביום טוב. אבא שאול אומר, אף במועד עושה כן מפני ברורי המידות, והחכמים אומרים, אף בכל עושה כן מפני מיצוי המידות. כן, כאן עמדנו על הרקע של המשנה הזאת, שבניגוד למציאות היום שהאוכל כולו ארוז כבר בחנויות, באותה עת אנשים היו באים עם הכלי שלהם לחנות, ובעל החנות שהיו לו חביות של אוכל, היה מודד להם וממלא להם את הבקבוק, את הכלי. ועל רקע זה, כהמשך לעיסוק במשניות כאן, בשאלת המקח והממכר ביום טוב, איך אפשר מצד אחד לקחת אוכל מחנווני, מחנות ביום טוב, אבל בלי שזה ייראה כמקח וממכר, אז בדומה למשנה שראינו שאוסרת לשקול, או שעוסקת בשאלה באיזו דרכים אפשר לשקול, כן, המשנה שלנו עוסקת בשאלת המדידה, שזה מעבר ממשקל לנפח. כן, והמשנה אומרת שלמדוד אסור, אבל אדם מצד שני יכול להגיד מלא לי כלי זה, ואילו רבי יהודה מדגיש שאם הכלי של מידה אסור למלות אותו אפילו אם לא מודדים בפועל. זה מזכיר שפה שעסקנו בה גם בכל המשניות הקודמות. מצד אחד איסור למדוד, פעולת המדידה היא אסורה כי היא נראית כפעולה של מקח וממכר, שכן המדידה נעשית כדי לדייק במחיר, כדי לשלם בדיוק, אז זה נראה כמקח וממכר. מצד שני, רבי יהודה מעלה כאן את האיסור להשתמש בכלים של חנוונים, בכלי של מידה, אפילו הם לא מודדים. כן, וזה מאוד מזכיר את הדיון, ולא לשב הגמרא מצליבה ביניהם על משקל. ראינו אותו דבר, יש מצד אחד איסור לשקול, ויחד עם זה יש מחלוקת תנאים, האם מותר להשתמש במשקל, אפילו אם לא שוקלים מיתות, כן? וכאן זה מאוד מאוד מזכיר את אותה מחלוקת. יש כאן תיאור יפה על אחד מהתנאים, אבא שאול בן בוטנית, שהיה חנווני. מצד שני, בחול המועד, הוא היה, נראה את זה בגמרא, היום בהמשך, הוא היה מאוד עסוק, כי בניגוד להיום שחול המועד כולם מטיילים והרב מובטל, ושם בחול המועד היה חופש, וכולם היו באים לשאול את הרב שאלות, ככה כתוב בהמשך הגמרא. ואין לי תוכנית לשנות את זה, תדעו, אבל זה למרות שלפעמים בא לי, אם הייתי יכול הייתי אומר לילדים שלי בכל המועד יושבים ולומדים תורה ומטיילים שבוע לפני פסח, יומיים אחרי פסח, כאילו לא מטייל בכל המועד, גם צפוף, כאילו בשביל מה. אבל בכל מקרה, בשעוד מן בוטנית החנווני הזה בכל המועד, מה שהוא היה מקפיד לעשות זה שהוא היה ממלא את המידות מערב יום. טוב, יש כאן מחלוקת בין התנאים איך להסביר את ההתנהגות שלו, מה הניע אותו. רבי יהודה כנראה הבין שאבא שאול בן בוטנית, מה שהניע אותו זה שאסור לי להשתמש בכלי מידה ביום טוב, ולכן הוא מדד מערב יום טוב. זה היה משיקולים הלכתיים. לעומת זאת, אבא שאול שחולק ואומר, אף במועד עשה כן, אז זה לא בגלל איסור המדידה, שכן בכל המועד, מועד בלשון חכמים זה כל מה שאנחנו קוראים כל המועד, ודאי שמותר למדוד, אין איסור מקח וממכר בכל המועד, במועד של אוכל, ולכן זה מסיבה אחרת. יש פה שתי גרסאות במשנה. לפעמים במשנה גורסים מפני ברורי המידות, שהשיקול הוא כששופכים נוזל יש קצף, ונוזל מוגר זה יותר בולט, ובכל נוזל יש קצף, והוא במועד שהיה פחות זמן, כי הוא היה עסוק כאמור בשיעורים שלו, במסע ומתן של תורה עם חברי הקהילה, אז הוא במועד לא היה לו זמן הדרוש לטפל בעמידות, כלומר למזוג עוד פעם בנחת עד שכל הקצף נעלם, כנראה שבימות החול היה לו. וחכמים אומרים, אף בכל עסק הם מיצוי עמידות, היינו הטיפות האחרונות שיוצאות מתוך הבקבוק, אז הוא היה מעדיף, תחשבו בקבוק שמן זית, כן, שזה כמו זהב, אז אתם רוצים את הטיפה האחרונה, אז הוא היה הופך את הבקבוק, וכל הלילה זה היה מטפטף לו לתוך הבקבוק, והשיקולים שלו זה שיקולי יושר במידות ומשקלות. בכל כך, הגמרא מנסה להבין מה זה דברי חכמים, מלא לי כלי זה אבל לא במידה. אומרת הגמרא, מהי אבל לא במידה? אמר רב יהודה, אמר שמואל, אבל לא בכלי המיוחד למידה, אבל כלי העומד למידה ימלאנו. ומה זה כלי העומד למידה? כאן רש"י אומר שזה כלי שכשישבר זה, בא זה תחתיו, אבל עדיין לא מדד בו. היינו, זה כלי עם שנתות, כלי שלגמרי עומד למדידה, רק הוא לא משתמש בו, זה נמצא במחסן, יש לו רזרבה של כלים. לא כל כך ברור בדברי רש"י, למה זה לא נראה כמדידה? מה, הלקוח יודע אם זה הכלי הרגיל או הכלי מהמחסן? קצת קשה להבין את זה. הרמב״ם בפירוש המשנה כותב קצת אחרת, אני קוראת לשונו, אומר רש"י, אומר הרמב״ם, ואם היה כלי העומד להיות מידה, אלא שעדיין לא דייקו ולא עשו מידה, דיינו זה כלי שיהיה כלי מידה אבל עדיין לא ציירו עליו את השנתות, עדיין הוא לא, הוא עדיין, זה לא שהוא ברזרבה, הוא עדיין לא יכול למדוד, כן? נקרא פעם, מהכלי העומד להיות מידה, אלא שעדיין לא דייקוהו ולא עשאו מידה, מותר ליתן בו. כך הרמב"ם מפרש, יותר מובן הפירוש הזה. רב אבינוביץ' כאן מפנה לגרסת כתב יד מינכן, וגם בריף יש גרסה כזאת. שם הגרסה היא טיפה שונה. לעומת הגרסה שלנו שכתוב, כלי העומד למידה עם עלינו, שם הגרסה היא, אבל אם היה כלי העומד על המידה עם עלינו. בדל קטן, כלי העומד למידה או כלי העומד על המידה. עכשיו, מה זה כלי העומד על המידה? אז כאן הוא מפנה לפירוש רבינו חננאל. רבינו חננאל מפרש, ובמציאות ימינו אפשר מאוד להבין את זה. זה כלי שהוא לא כלי שנתות, זה לא כלי שנועד למדידה. אבל הוא כלי שיודעים את הנפח שלו, זה הכל. בקבוק שמן, כולם יודעים, הנפח הוא ליטר. אז אתה מביא בקבוק עם נפח ידוע ואומר, תמלא לי אותו. אז זה מותר, כי אתה לא מודד, למרות שהנפח ידוע, כלומר למרות שאני יודע שקיבלת ליטר, כן? עדיין הדבר הזה מותר, כי הבקבוק הזה לא מהווה בקבוק של נועד למדוד בו. כן? אז זה חולק רבי יהודה, על כל הפירושים, כן? דעת הרב יהודה למימה, אפילו כלי העומד למידה, כלומר לשיטת רש"י הכי ברור למה רב יהודה אוסר את זה, כן? כי קשה להבין למה חכמים מתירים, כן? כי זה ממש כלי מדידה. לפי שיטת הרמב״ם נאמר שהוא אוסר את זה משום שזה כלי שהופך להיות כלי מדידה, זה כמו איסור השימוש במשקולת, אבל זה הופך להיות כלי מקצועי. לפי שיטת הרמב״ם נאמר שהסיבה שהוא אוסר את השימוש בכלי הזה, כי אתה בסופו של דבר מודד, כלומר, כאן הייתי אומר, ההבדל בין הפירושים, או אם רבי יהודה עושה אותו כי הוא רואה בזה מעין פעולת מדידה, או כי הוא רואה בזה כלי מקצועי שנועד למדוד, כן, בדיוק, כן. אבל פשטות לשון רבי יהודה שהוא עושה שימוש בכלי, אלא כן לומר שרבי יהודה אומר, כלי עם הנפח הידוע, זה עכשיו כלי מדידה. זה, בסופו של דבר, אתה משתמש בכלים עם גודל קבוע, כי זה משמש את מטרת המדידה. בכל מקרה רבי יהודה אוסר, וכאן הגמרא מצליבה את זה בצדק עם המשקולות, כן? וזה אומרת הגמרא, על מגבי שמחת יומתו רבי יהודה לחומרה ואומנה לכולה, שואלת הגמרא, ואיפכה שמינה לו דתנן, רבי יהודה אומר, שוקל אדם בשר כנגד הכלי וכנגד הקופיץ, וחכמים אומרים, הם משגיחים בכף מאזניים כל עיקר, אמר רבי יהודה לכולה ואומנה לחומרה, קשה דרבי יהודה דרבי יהודה קשה דרבנן דרבנן. בוא נסביר את הקושייה. שם רבי יהודה מתיר שימוש במשקולת אם הוא נעשה בצורה שונה מהמקובל, וכאן רבי יהודה אוסר שימוש בכלי מדידה גם אם אתה לא אומר למדוד, אתה פשוט ממלא אותו, כן? לכאורה השיטות התהפכו, ועל זה אומרת הגמרא, דרבי יהודה דרבי יהודה לא קשיא אטעם בשאינו עומד למידה, הכא בעומד למידה. מה ההסבר של הדבר הזה? כן, אז אומר לנו כאן רש"י, כן, אני קורא את רש"י עוד פעם, הטעם בשאינו עומד למידה, כן, הקופיץ לא נועד בכלל להיות משקולת, אבל כאן מה רבי יהודה עושה? כלי העומד למידה לפי כל אחד מהפירושים, אבל קופיץ זה סכין, הוא נועד לחתוך, זה לכן רבי יהודה התיר, רבי יהודה לא ראה בזה בכלל חלק מהשימוש במשקל או פעולת שקילה. לעומת זאת, כאן זה כלי העומד למידה. לעומת זאת, מה רבנן אומרים? רבנן רמי המלאקה, שאתם כאבדים כדאבדים בחול. גם בימות החול, כשאין אבנים, אבני משקל משתמשים בקופיץ. ולכן זה פעולה שנראית כפעולה של מקח וממכר. לעומת זאת, אחא, לא כאביד כדאבדים בחול, שכן אנשים בחול אף פעם לא מודדים בצורה הזאת. אנשים ביום חול, הם ימדדו ממש כמו שצריך, ולכן הדבר הזה הוא הוא מותר. כן, אומרת הגמרא, רב אמר, הסבר אחר, מאי אבל לא במידה, שלא יזכור לו שם מידה. אבל כלי המיוחד למידה, ימלא לדעת רבה, פירוש דברי חכמים, שאומרים אבל לא במידה, זה לא הכוונה שאסור להשתמש בכלי המיוחד למידה, אלא הכוונה שאסור להגיד, תמלא את הבקבוק בשביל למדוד. אבל אם אתה אומר רק תמלא לי בקבוק, ואתה לא מזכיר את המילה מידה, אז הדבר הזה מותר, למרות שמדובר בכלי עם שנתות, בכלי מידה מובהק, הדבר הזה גם כן חכמים מתירים אותו. גם כאן יש שתי גרסאות בגמרא, יש שגורסים בגמרא, לא אבל כלי המיוחד למידה עם עלינו, אלא כלי העומד למידה עם עלינו. לפי הדעה הזאת, גם חכמים רק התירו בכלי העומד למידה. אבל הגרסה הרווחת בגמרא זה שאפילו בכלי המיוחד, ואת הרב יהודה למימה, כלי המיוחד למידה לא ימלאנו. כן, אלמה אותו יחידה כמו קודם, גבי שמחת יום טוב, רב יהודה לחומר במה לכולה, ואיפך שמין עלו, דתנן רב יהודה אומר שוקל אדם בשר כנגד הכלי או כנגד הקופיץ, וחכמים אומרים אין משגיחים בכף מוזניים כל עיקר, אלמה רב יהודה לכולה ורבנן לחומרה, קשד רבי יהודה דרבי יהודה, קשד רבנן דרבנן, ואת הגמרא דרבי יהודה דרבי יהודה לקשי, אתם בשינו מיוחד למידה, אחר מיוחד למידה, דרבנן לדרבנן, נמי לקשי, אתם כעבדין כדעבדין, הכעבית כדעבדין בכל, אחלה כעבית כדעבדין בכל. דעבדי אינשי, נמכר וריחמרה במנה דקילה ושתו. כלומר, בהחלט הם אומרים, יכול להיות שמה אנשים הם יעשו. פעם, אתם כעבית כדעבדין בכל. כלומר, בכל זה דבר פעולה שכיחה לשקול כנגד הקופיץ. אך עלה כעבית כדעבדין בכל. דעבדי אינשי, נמכר וריחמרה במנה דקילה ושתו. כלומר, יכול להיות שאנשים ישתמשו בכלי מידה לא בשביל למדוד, אלא בשביל לשתות, ולכן השימוש בכלי המידה לא בהכרח נראה כפעולת מדידה. עד כאן הצלבה הזאת שהגמרא עושה, ואז הגמרא אומרת כך, מעשה באבא שאול בן בוטני, תנא אב במועד עושה כן, וכאן מופיע התוספת שלא מופיע במשנה, מפני ביטול בית המדרש, אומר רשי, אני קורא את דבריו, זה בעמודה הימנית לקראת הסוף, שהיה חכם גדול ובאים רבים לשאול אמנו במועד רבים עוסקים בתורה שאין תרודים במלאכה והיה ממלאן בלילה שאין זמן בית המדרש כדי שיהיה פנוי ביום פשוט היה עסוק ולמען דגריס במתית מפני פירורי המידות מפרש אחי מפני ביטול בית המדרש של באי מועד לא יהיה פנוי לשאות ולברר מידותיו שלא ירתיחו כלומר הוא היה צריך זמן בשביל בירור המידות ולזה לא היה לו זמן אבל הצד השווה של שני ההסברים שבכל המועד הוא עסוק וזה לא בגלל איסור המדידה אז אומרת הגמרא כך, תנו רבנן, הוא כנס 300 גרבי יין מבירורי המידות, וחבריו כנסו 300 גרבי שמן ממיצוי המידות. כאן יש לנו דוגמה נפלאה לאיך דברים שהם נורא נורא קטנים יכולים להצטבר לכמויות ענק. אני מכיר יהודי שגר בנופי אביב, שעשה סיום על כל המשנה ברורה, בזמן שהוא היה מדליק את המחשב ומחכה שהוא יגיע לחלון שיכול להשתמש בו. כל המשנה הברורה הוא גמר, זהו גם במחשבים היותר ישנים, שיקח יותר זמן, כן? מפעם היה מחשב שהיה צריך תמיכה בטלפון, ומסכן הטכנאי בצד השני של הקו, כי כל פעם, טוב, תתחבט, תדליק, יקח 5 דקות, כן? וממש תלמיד חוכם היהודי הזה, יש המון יחידות זמן קטנות כאלה, שאנחנו מאבדים אותם, ואם אנחנו יודעים לאסוף אותם באיזה חבית, יכולים להגיע לכמות עצומה, וכאן יש תיאור איך חנווני, שיש לו בירורי המידות, דיינו כשהוא שופך לאנשים, וזה בערך פלוס מינוס, כן? והלקוח מבסוט ואומר בסדר, כי אין לו זמן לחכות, אבל הדברים הקטנים האלה אפשר לאסוף אותם ולהגיע לדברים עצומים. אני מדבר כרגע על הקואופרטיבים הגדולים, שמרמים אותנו כל פעם באיזה כלום, ב10 אגורות, זה יכול להיות מאות אלפי ומיליוני שקלים. הנה תיאור של הדבר, מה? זה יכול להגיע לסכומי עתק, זה יכול להגיע, כן? אז כאן יש חכם שאסף אותם, רשי מתאר גם מה זה הדברים האלה, זה רשי מדהים, כן? כלומר, אומר רשי, אני קורא את לשונו, הוא כנס, זה השורה האחרונה בעמודה הימנית, ושנתן יין בחבית כך וכך לוגים, במידה, הוא מחר ממנה, עד שמחר חשבונו, נמצא כל הנותר בחבית על ידי ברורים. כלומר, איך הוא ידע כמה נשאר לו? אז פשוט הוא ידע שיש לו חבית של נגיד 20 ליטר, והוא מכר 20 ליטר ונשאר לו בחבית משהו. ככה רש"י מתאר. אז הוא ידע שמה? שזה ברורי המידות. כלומר, הרי לו הוא באמת היה נותן לכל אחד ליטר, אז היה צריך להישאר לו בחבית סכום אפס. אבל נשאר לו משהו בחבית, אז הוא ידע לחשב את הכמויות שנשארו לו. כך הוא אומר, כן, משנתן יין בחבית, כך וכך לוגין במידה, הוא מחר ממנה עד שמחר חשבונו, הוא מחר את כל הכמות שהיה צריך למכור, נמצא כל הנותר בחבית על ידי ברורים שהרתיח היין שמוציאו ומעלה אופיה, ואין המידה מלאה, והם נקראים ברורים, וכאן רש"י גם מסביר, לפי שמבררים אותם מן היין ששותה, אינני עד לקלישי וזיגי. כמו רש"י אומר, בין היתר מה שנשאר זה השמרים, הלכנוכים שבתוך היין, הם שוקעים יותר. אז אומר רש"י, אלו הדברים שנשארו, לא? כמובן בשמן אי אפשר לומר את זה, כי שמן הוא צלול לגמרי. אז לכן הוא אומר, ושמן יש בו מיצוי מפני שמודבק בשולי המידה ובדפנותיה. פשוט כי משהו צמיגי, אז הוא לא הכל יוצא רבת אחת, אז כאמור, הבקבוק שמן זית בבית, תחשבו עליו, תהפכו אותו, עוד יש טיפות, אם תשאירו אותו כל הלילה, יצאו עוד ועוד ועוד, כן? אז לכן רש"י אומר, ברורי המידות שייך ליין, ובשמן שייך יותר מיצוי המידות, ומה שלא יהיה, הוא פשוט עשה הנהלת חשבונות מאוד קפדנית, ידע מה הכמות שנשארה לו, וזה הגיע לכמות ממש אסטרונומית, 300 גרבי יין. 300 חביות של יין רק מהשאריות האלה, וחבריו עשו 300 גרבי שמן. וכאן זה שמן, אז כתוב מיצוי המידות. אז מה הם עשו? תראו איזה אנשים ישרים, חבל הזמן. והביאו לפני הגזברים לירושלים. ואמרו להם, כלומר, שמה הם הביאו לפני הגזברים? אז אומר רש"י, אני קורא, לפני גזברים של הקדש, לעשו בהם צורכי הקדש אם ירצו. אבל אומר רש"י, והם לא הקדישו. למה הם לא הקדישו את זה? רש"י חייב להגיד שהם לא הקדישו, כי לא היו מקדישים, אז לא יכלו להגיד להם את המשפט הבא, שלא צריך, כן? זה כבר הקדש, זה הקדש. אז לכן אומר רש"י, כי סבורים, הם יכולים להקדיש שאינו שלהם, זה לא שלהם, אז מה עושים? אז של מי זה? נותנים לקדוש ברוך הוא, זה מה שהם רצו, כן? אבל אתה לא יכול להקדיש אם זה לא שלך. הנה, הם יכולים הווה לגזל בעולה, הם חשבו שהם ממש גזל בידם, כלומר זה מצווה הבאה בעבירה, לא יכלו להקדיש. ואז מה קרה? הם באו להקדש, אז מה אמרו להם? אי אתם זקוקים לכך. למה אי אתם זקוקים לכך? מאיזה סיבה? אז אומר רש"י, אילו מתחילה לא התכוונתם לגזול, שהלקוחות מוחלים על ידי תורדן ומרוצתם. תגיד ללקוח, כן, 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 בוא תעמוד פה, ייקח לי עוד חצי שעה, עד שהמפלס של היין הוא מבטר. כלומר, אני חוזר על הדוגמה של הזמן, זה משהו נורא קטן שכמעט לא חשוב לנו לדבר, אנחנו מוכלים עליו, אבל תראו לכמה, איזה כמויות זה יכול להצטבר. עכשיו אומר רש"י שהיות והם מוכלים, אוקיי, לכן אין פה שום גזל, בעצם זה שלך, keep the change, איך שאומרים, שישאר אצלך. ועל זה הם אמרו, אף אנו אין רצוננו בכך. הם רק רוצים דברים שהם שלהם, שהם הרוויחו אותם, לא דברים שאנשים לא עליהם סבלנות לקחת אותם. לכן מה הציעו להם? אמרו להם, הואיל והחמרתם על עצמכם, עשו מהם צורכי רבים. דתניא, גזל ואינו יודע למי גזל, יעשה בהם צורכי רבים. כמה הרציונל שיעשה בהם צורכי רבים? הרציונל הוא שבסופו של דבר האנשים שלקחתם את זה מהם, הם ייהנו מזה. כלומר, בשונה מהרעיון שהם חשבו, בוא ניתן להקדש, זה לא שלי, אז יהיה הקדוש ברוך הוא, זה לא שלך, תנסה להחזיר למי שזה שלו. זה רציונל אחר לגמרי, לימדו אותם שיעור חשוב, כן? ואז מה אמרו להם? תעשו מהם, ומה הניעו? אמר רב חסדא, בורות, שיחין ומערות, כן? שזה מפעלי מים שכולם נזקקים למים, כנראה לא היה למונה מים כמו היום, אלא היה מים ציבורי. וכך אומר רש"י, אני קורא, אמרו להם חכמים, אם כן אין לכם לעשות הקדש, אלא לעשות בהם צורכי רבים, שהרי משל רבים היה וינוע בעלים מהן. כן, ואין יודע למי גזל, שגזל אנשים הרבה, שכינו מערות שמתקצים בהם מים ושותים מהם. אוקיי, ממשיכה הגמרא ואומרת, עד ברי רב חסדא, כן, בבקשה.
אמרת שמדבר על גזל,
זה רק דרך קשר,
או בשורה התחתונה זה כן
קשר?
רוצים להגיד להם שזה כן
קשר? אני לא הבנתי את השאלה.
אמרו להם שהיה אתם זוכרים לכך.
כן.
בכל זאת רוצים להנחנו, אז תצליח אותו צורכי רבים. לטענה, גזל בינינו לשביל מגזל, יעשה להם צורכי רבים.
כן.
עכשיו, הם רוצים להגיד להם בכך שיש פרד גזל, או זה רק דרך משל, כמו שגזלן, שגזל רבים, הוא עושה צורכי רבים, גם אתם שרוצים לה...
אז אני קודם בשטף הדברים שלי אמרתי כמו הצד השני שלך. אמרו להם, כמו שמי שגוזל את הרבים, אז זו הדרך להחזיר להם. אז אם אתם, מכל הלקוחות שלכם, שזה אנשי העיר, אתם לקחתם, אז תחזירו כך לאנשי... זה כמו שהיום יש כל מיני חברות שאומנם עושות את זה בעיקר למטרות פרסום, אבל הם כאילו עושות דברים למען הקהילה. כן, הקואופרטיבים האלה לוקחים מכולם, אז הם מחזירים כך לכולם, כן? אז לי זה נראה כך, אבל זה כמובן פתוח לעוד דעות. כלומר, אם אתה רוצה לפרש אחרת את היכול. ומדברי רשי אין צליל בכלל, לפחות לדעת רשי, שיש פה איזושהי בעיה בהתנהגות שלהם, כלומר...
שזה מאוד קשה.
אנשים מוכלים, אנשים...
לא, קשה להגיד שאנשים מוכלים. זה שהם מראים, בסדר, זה עודתי, אבל קשה, הרשי הוא מאוד קשה.
אתה באמת חושב שיש פה גזל?
כן.
ונאמר יותר מזה, אז יש פה איזושהי ביקורת סמויה על עולם המסחר, כן?
כן,
כן.
כן. I'm in a rush, it's okay, I'll rip you off.
לא, לא, זה...
זה ויכוח מעניין, לא, אני... קדימה, יש פה אנשי עסקים, מה שאני רוצה.
כן, לא, זה מאוד... הגמרא נראה לי מאוד נמון, כי... רשי בעצם מחפר על הביקורת, אבל הגמרא לי נראה... מה, 300...
כן, הוא יביא את מה,
כמה זה לקח, גם
זה... זה כמו...
זה שנים יכול להיות.
זה כמו... זה כמו... זה כמו... זה כמו... זה כמו... זה
כמו... זה כמו... זה כמו... זה כמו... זה כמו... זה כמו... זה כמו... זה כמו... זה כמו... זה כמו... זה כמו... זה כמו... זה כמו... זה כמו... זה כמו... זה כמו... זה כמו... זה כמו... זה כמו... זה כמו... זה כמו... זה כמו... זה כמו... זה כמו... זה כמו... ברור, מה, הוא לא הביח כמויות קטנות, הגמרא מצטט שהוא כמויות ענקיות.
אבל הקדי שמלו שאתה בוחר.
לא, זה אמור יודי. הקדי שמלו לא עשה שום דבר. אם אתה רוצה, אתה יכול, אבל...
שאלה אחרת לגמרי.
בשורת הדין, אתה לא חייב
לעשות. לא, הם אמרו שזה לא...
אולי הקדי לא רצו את זה באמת. מה אתה אומר?
גנבת, זה לא שלך, אתה לא יכול להקדיש אותו.
לא, אבל יכול להיות שאם הלקוח אמר... לא, אני לא, אני יודע בעצמי שלפעמים אני אומר כאילו שעשים למה זה בגדיו זה, עזוב, זה אין לי זמן.
כן, ואכן בני הוא מאוד מאוד שמח.
לא, אבל לא, אבל אני ביטלתי על זה, זה לא גזל. זה לא גזל, אני ביטלתי בעצמי על זה.
בסדר, I will sell you stuff.
ג'ולי, דיברנו פה על המשקולות. ג'ולי, אני סיפרתי פה פעם, כשלמדנו על המשקולות של המוזניים, איך כשעלינו ארצה בשנות ה-70, אבא זכרונו לברכה, היה אוהב ללכת למחנה יהודה שהיה את המשקולות האלה, ומה הוא אהב? שהם תמיד נתנו לך לטובת הלקוח. מה, אני אגיד, זה היה מתמדד, מוסיפים עוד בלפפון, שזה ירד למטה.
המחיר הוא בשביל זה פלוס השאלה היא למה הוא לא
מוריד
את המחיר,
כי
הוא יודע
מראש
שהוא לא מוכר
להם
את הכל.
הוא לא שבר יותר.
לא, לא יכול, כי זה לא מחזיק, אבל הוא היה יכול להוריד את המחיר, כי הוא יודע מראש,
למה הוא לא יכול להוריד את המלא. מה הלקוח הסכים לקנות? האם הוא הסכים לקנות את מה שיוצא מהחדיק שהופכים אותה, או שהוא הסכים לקנות מידה מסוימת של יענו של שמי?
וגם אם לא מודדים.
זה יכול להיות גם שהוא...
לא מודדים, נכון?
מיסטר, אחרות
של מישהו
אחר.
לא, זה לא קשור
בערך.
לא, אני כן. לא, אני כן, לא דדוע.
אגמר מאוד נקרא.
בידום הרעשי, זה נחי. אבל
מה,
אתה זוכים
אותה.
מה? אתה
שהחמרתם, החמרתם על עצמכם.
אני מתקשה להבין את המשנה, את הרשא של משנה מול הסיפור של אבא שאול. הרשא של משנה אומר שיש לקוחות שמגיעות עם הבקבוק שלהם והם אומרים משהו. הסיפור של אבא שאול, הלקוחות לא הגיעו עם כלום. הוא הכין את הבקבוקים, הוא כמו החנויות שלנו עכשיו, שהיה לו מאות בקבוקים.
נכון.
הוא היה ממלא אותם. אז איך זה מתייחס לרשא של המשנה? הרשא של המשנה אומר, זה מותר לעשות וזה אסור לעשות. ומאים סיפור של אבא שלו שהוא לא מתייחס.
לא, אני לא הבנתי.
אבא שור, הוא מוכר בקבוקים מלאים.
נכון.
מכין אותם ביום רביעי.
והוא יוצא דופן וחריג בחברה שלהם. והשאלה היא למה הוא עושה את זה? זאת השאלה.
כי יש לו בקבוקים.
יש לו, ולמה יש לו בקבוקים ולא לכל האחרים אין בקבוקים?
אין מושג, אבל הרי ששור...
זה
מה
שאני אומר, זה השאלה, למה הוא עושה את זה?
לא, המציאות הוא אחרת. בראש של המשנה, לקוחות מגיעות עם בקבוק. תמלא לי את הבקבוק. זה מופיע אצל אבא שור?
לא.
לא, בכלל לא.
הוא החריג, הוא החריג.
אז למה יודעים אותו?
כי רבי יהודה הביא אותו, כי רבי יהודה פירש את ההתנהגות שלו, שזה קרה ביום טוב, בגלל שהוא חשב שאסור למדוד. ולכן, למרות שהעולם המסחר מתנהל, שאתה מביא את הבקבוק שלו ואתה שופך לתוכו, וזו המדידה, רק ביום טוב, מסיבות של חוק יום טוב, הוא התנהג אחרת. אז זה באים אומרים לו לא, גם במועד, כי הוא היה עסוק, ודעה שלישית, גם בחול. ואני אקריא לכם את לשון הסיפור בתוספתא, תגידו לי אם זה קצת שונה. אמרו עליו רבי אלעזר ברבי צדוק ועל אבא שאול בן בוטנית שהיו חנוונים בירושלים כל ימי חייהם והיו ממלאים מידותיהם מערב יום טוב ונותנים ללקוחות ביום טוב וחנינא בן אנטיגנוס אומר אף בחולו של מועד עושים כן בפני ביטול בית המדרש והחכמים אומרים אף בחול עושים כן בפני מיצוי המידות אף הוא כינס 300 כדי שמן וחברו 300 גרבי יין ממיצוי המידות ואלום לגזברין אמרו להם אין אתם זקוקים לכך אמרו להם, אין רצוננו בהם. אמרו להם, רואים והחמרתם על עצמכם של ציבור הם. מה ההבדל בין זה לבין לשון הגמרא? הגמרא אומרת, רואים והחמרתם על עצמכם. אז מה כתוב? רואים והחמרתם על עצמכם, עשו מהם צורכי רבים. פה כתוב משהו אחר. רואים והחמרתם על עצמכם של ציבור הם. זה ממילא של הציבור, כלומר זה אוטומטי. כלומר, האם יכול להיות שזה תלוי באופי שבו החנוונים מתייחס לזה? כלומר, פה יש יותר צליל, שבאמת זה לא... זה באמת לא שלכם. כלומר, זה נכון, אולי שהם אוכלים, אבל מצד שני זה לא הופך את זה לשל החנוונים. כלומר, זה שהוא אין לו זמן, או שהוא מוכל, זה לא אומר שאתה יכול לקחת את זה. כלומר, יש אולי באמת איזה ביקורת סמויה, כן, על הסוחרים. עולם המסחר, יש פה סוחרים יוצא דופן, כן? יש בזה יותר צליל בתוספת, אני חושב, מאשר בבבלי. גם פה כתוב, ואילו החמרתם על עצמכם. בסופו של דבר, הנורמה לא מחייבת, כן? כלומר...
למה זה לא הפקר?
זה הפקר, ומיד החנווני לוקח לעצמו, כן? נכון, לכן זה חומרה. אף אחד לא אומר שזה נורמה מחייבת.
לא, לא. זה
הופך אותו מתנדין לשייך לציבור. בעצם זה עדיין שייך לקונים. רק הקונים לא נמצאים פה, אתה לא יודע למי לתת מה. ואז צריך לפתור את הבעיה הזאת, כן? וגם המזר לא נמצא כמובן הברייתא של הגזל. כמו רק כתוב, של ציבור הם, יעשו מהם צורכי ציבור. לא נמצא החוליה הנוספת בבבלי של הגזל. אוקיי, בכל אופן, זה הסיפור הזה. ואז הגמרא ממשיכה ואומרת, עד ברר, רב חיסדא לרבן העוקבא ודרש. לא ימדוד אדם סעורים ויתן לפני בהמתו ביום טוב, אבל קודרו קו או קביים ונותן לפני בהמתו. כאן בעקבות דברי המשנה על האיסור למדוד בהקשר של המקח והממכר, עוברי, הגמרא ממשיכה בעצם מתארת לנו איסור כללי של מדידה ביום טוב. באיזה הקשר? בהקשר של משק הבית, משק החי. אדם רוצה לתת לבעלי החיים שלו לאכול סעורים, ביום טוב אסור למדוד. לא ימדוד אדם סעורים וייתן לפני בהמתו ביום טוב, אבל קודרו קו או קביים נותן לפני בהמתו ואינו חושש. מה זה קודרו? אז גם תסתכלו ברשי, רשי אומר, קודרו בקו עצמו נוקב בקרי וממלוא שלא כדרך מידה לתת בידו לתוכו. כן, וזה לעומת מים, אדם נותן ביד, שמר רשי, אפילו ליתן לבהמתו שנראה כמודד למכור. הוא אומר רשי, אתה לא יכול לשים את הכלי לפניך ובידיים להרים את הסעורים להתחיל למלא את הכלי, כי פעולה של מילוי של כלי מידה עם שיעור קבוע נראה כמו מקח וממקח. מצד שני, מה אתה יכול לעשות? לקחת את הכלי, לשים אותו בתוך הערימה של הסעורים ולמלא אותו. עכשיו, היות ואתה יודע שהכלי הזה יש לו שיעור של קו או קביים, בסופו של דבר, מה? כן, מה ההבדל? לכאורה ההבדל הוא דומה למה שנאמר קודם. הכלי שיש לו שנתות יכול לתפקד גם ככלי שאתה מודד איתו וגם ככלי שאתה משתמש בו כבעל בית קיבול. אז אם אתה עושה את זה באופן המקובל בימות החול, כן, שאנשים ממלאים את המידה, אז הדבר הזה נראה אתה משתמש בו ככלי מדידה. לעומת זאת, אם אתה פשוט ממלא אותו, אתה לא מודד כמו שאתה משתמש בו לשים אוכל לפני הבהמה שלך. כך נראה בדברי רש"י. לעומת זאת, הריף מפרש אחרת.
גם יותר קשה לעשות ככה שיהיה לך מדידה מדויקת.
נכון.
שעושים ככה, אפילו שבן אדם רוצים להבין את זה עוד פעם, אז חלק יש פה.
נכון, ובוא נאמר, יש סיבה למה אנשים בדרך כלל עושים את האופן הזה של הידיים, כי זה יותר יעיל. עכשיו, הריף לעומת זאת חולק על הפירוש של רש"י, והריף כותב, זה בעמוד דף ט"ז עמוד א' בדפי הריף, אומר הריף, זה שורה ט"ז עמוד א' כשורה שישית שביעית מלמעלה, כותב הריף, פירוש קודר משער בעומד דעתו, שאתה יכול לעשות בערך. וכך גם מפרש הרמב״ם בהלכות יום טוב בפרק ד', שם הרמב״ם כותב בהלכה כ"ב, וכן לא יעמוד אדם סעורים וייתן לפני בהמתו אלא משער ונותן לה. אז לשיטתם אסור למדוד באופן מדויק, מותר לתת בערך, כי אז אתה לא מודד. כן, זו דעתם. ממשיכה הגמרא ואומרת, והנחתו מודד תבלין נותן לתוך קדרתו כדי שלא יקדיח תבשילו. כן, כאן יש לנו נחתו שהוא אופה כמויות גדולות והוא צריך לשים בפנים כמות מסוימת של פלפל שחור נגיד, או איזה תבלין. תארו לעצמכם שהוא לא ימדוד את התבלין, הוא ישים בערך. מה יכול להיות שהוא יעשה לכל הלחמים האלה?
אם זה אדם מגיע. שהוא לא עושה
כמות גדולה. שאלה טובה, מה פשטות הלשון פה?
פשטות זה נחתום.
נכון, פשטות הלשון שזה דווקא בנחתום. כן, אומר רש"י, נחתום מבשל קדרות נמי קרוי נחדום. כן, כמו רש"י אומר, זה לא רק אופה, זה גם טבח, זה כל מי שאופה איזושהי כמות גדולה. כן, אז כאן הוא אומר, ניתן היתר. בוא נראה איך זה מופיע ברמב"ם, סליחה.
חשבתי שכוונה של רש"י הוא שכל מי שמבשל לא דווקא.
אז בוא נראה את השורה הבאה בגמרא. כן, אומרת הגמרא, אמר רבי ירמיה בר אבא, אמר רב, מודדת אישה קמח ביום טוב ונותנת לתוך איסתה כדי שתיטול חלה בעין יפה. כן, כאן מדובר על אישה שהיא כבר לא, היא כנראה היא מנוגדת לנחתום, דיינו זה נעשה לא בכמויות ענק, לא במשהו מסחרי, אלא זה נעשה במשק בית. כאן אני יודע שבמתכון כתוב לשים קילו קמח או לשים כך או כך וחשוב למדוד, אבל פשטות לשון רב הוא שלמדוד רק בשביל האפייה לא התירו לה. ומה כן התירו? רק לגמור את המשפט. אתה רוצה להגיד? אבל הסיבה היא שהיות והיא לא מודדת והיא צריכה להפריש חלה לפי שיעור מסוים, היא תישאר תמיד שהיא עשתה פחות ממה שהיא עשתה, אז יהיה שיעור חלה יותר קטן. לכן נותנים לה היתר למדוד באופן מדויק, והמדידה הזאת שנעשית באופן מדויק היא לתועלת החלה. כן, אומר רש"י, אני קוראת לשונו, בעין יפה שיעור חלה אחד מכבד לד לכהן, וכשאינה יודעת מידת איסתה היא מקמצת ואומרת אין כאן כל כך, אבל כשיודעת מידת איסתה יודעת מה תפריש ואינה יפה בה. כן, אז לאישה שאופה הדבר הזה מותר בשביל שיעור החלה, בשביל שיעור החלה, אבל אומרת הגמרא, ושמואל אמר אסור. שמואל אוסר לגמרי. כלומר, אם אני לוקח את דברי שמואל, אז בניגוד לנחתום שהתירו למדוד תבלין, והאישה לא התירו בכלל, אפילו לא בשביל שיעור חלה. ועל זה שואלת הגמרא, ואתן הדווי שמואל מותר. מה זה תן הדווי שמואל? אומר לנו רשי שלשמואל היה מעין קובץ ברייתות שהוא ערך אותם כמו התוספתא. כן, אומר רשי, אני קורא את לשונו, תן הדווי שמואל בתוספתא שסידר שמואל מתנאים שלפניו, כמו שסידרו רבי חייא ורבי הושעיה, וכמו שסידרה בית המשנה, דיינו, היו כמה וכמה קבצים כאלה של תוספתות, בתי מדרש שונים אספו את אוסף הברייתות שהם הכירו. אנחנו היום מזהים, זה מה שרווח, את התוספתה שלנו עם אותו אוסף של רבי חייא ורבי הושעיה, אבל צריך לדעת שהיו עוד אוספים כאלה, ואכן גם בספרות המחקר יש מי שפיקפק וירער על הזיהוי הזה שכל כך רווח אצלנו, הכוונה לחנוך אלבק שטען שהתוספתא שלנו היא איננה זהה עם מה שהגמרא מזהה כרבי חייא ורבי הושעיה. דבר בקובץ ברייתות שלא היה מוכר לבבלי, שהעריכה שלו יותר מאוחרת. הדעה הזאת היא דעת יחיד, כלומר הדעה הרווחת במחקר הוא שהתוספתא שלנו זה כן חיבור תנאי, והוא חיבור שקדום יותר מהגמרא. ורש"י מתאר, היו עוד קבצים כאלה של ברייתות, כן? ובתוך הקבצים האלה של שמואל היה כתוב מפורש שאישה יכולה למדוד. אומרת הגמרא, אמר אביי, השתא דאמר שמואל אסור, ותנא דבי שמואל מותר. אז מה עושים, כן? אז אומר רש"י, ותנא דבי שמואל מותר, שמואל הלכה למעשה עתה לה שמואלן. כן, מה הכוונה שמואל הלכה למעשה עתה לה שמואלן? אומר רש"י, זה עדיין בעמוד הקודם, אשתא דאמר שמואל אסור והוא שנה במשנתו מותר, שמואל בשמייתא דאמר אסור, אבל שמואל ידע את הברייתא. מהי בעצם ההנחה? שאם יש תנא דבי שמואל והתנא דבי שמואל זה ברייתא, ושמואל המורה אומר אסור, אז מה קרה כאן? אז מסביר רש"י ואומר, הלכה למעשה עתה לה שמואלן, שהבא לשאול הלכה לעשות מעשה מורין לו אסור, והיא חזינן איניש דוד לא מכינן בידי דהלכה דמותר ואין מורין כן. כאן אומר רש"י, הוא מפעיל בעצם אותו כלל שראינו בעמוד הקודם של הלכה ואין מורין כן. היינו, ההלכה היסודית כתובה בברייתא, תנאים אמרו זה כמו התורה שנכתב ותורה שבעל פה. התורה שנכתב אומרת את העקרונות של התורה, העיקרון הוא מותר. למעשה, שמואל, כשהוא היה מלמד אנשים, מה הוא היה אומר להם? אסור. אז למה היא נפקא מינה דעת הברייתא? שאם מישהו עושה כמו הברייתא, אי אפשר להגיד לו שהוא עבריין, אי אפשר להגיד לו שאסור, כן? וגם כאן צריך לעורר מחדש את השאלה שנשאלה גם אז, באילו נסיבות מפעילים הלכה ואין מורים, כן? כאן, אז דיברנו על איך רש"י הבין את ההלכה ואין מורים, כן? שמדובר באותה פעולה שבנסיבות מסוימות מותרת, בנסיבות מסוימות אסורה. כאן אנחנו חוששים שיהיה בלבול. כאן כבר קצת קשה לומר את זה. בדברי רש"י פה נראה משהו אחר, שזה בא לעזור לשמואל לחלוק על תנאים, בדיוק. כלומר, בוא נבין, מה שרש"י כאן מתאר, זה נראה דינמיקה אחרת ממה שלמדנו באותו שיעור. כאן נראה ששמואל מצד אחד יודע שיש תנאים שהתירו, מצד שני שמואל עצמו לא רוצה להתיר, אבל אסור לו לחלוק. אז לו היה חולק ואומר תמיד אסור, אז הוא חלק על התנאים, אבל אם הוא אומר הלכה ואין מורין, כן, דיינו, לך אני אגיד אסור, אבל אם תעשה מותר יש לך על מי לסמוך, אז הוא בעצם לא חלק על התנאים. למרות שהוא בפועל הוא מלמד את כולם לעשות אחרת. אבל כאן מדברי רש"י באמת עולה לכאורה קונטקסט אחר לגמרי להלכה ואין מורים כן. בכל מקרה, לשיטת רש"י, בואו ננסה לסכם את מה שעולה מכאן. יש היתר, יש איסור מדידה. ויש היתר לנחתום, מה שנראה לכאורה בקריאה הראשונית בסוגיה, על איזה רקע התירו לנחתום? יהיה לה צורך, כי הוא לא יכול להסתדר לכאורה. לכאורה בלי זה, הוא ירוס את התבשיל. למה רב מתיר לאישה את המדידה? כדי שהחלה תהיה בעין יפה. לעומת זאת, שמואל, ושמואל קטגורית, כמו שמואל אוסר את כל המדידות במטבח. אני רוצה להפנות כאן את תשומת הלב לדברים של הרשב"א, שגם ייקחו אותנו להתבונן קצת בשאלת איסור המדידה בכלל. הרשב"א מציע שאולי הרקע לדעת רב בסוגיה שמתיר למדוד ונראה מדבריו שגם הרקע להיתר לנחתום הוא שאולי צריך לאסור מדידה רק אם היא נעשית בקונטקסט, בהקשר של מסחר. כל מה שלמדנו בתנאים עד עכשיו, מה היה? שאדם הולך לחנווני ומתמלא, אז בקונטקסט הזה המדידה באמת נתפסת כסוג של מקח וממכר. אבל אם אדם יושב בבית והוא מודד לו קצת כמויות קמח במטבח, מה, זה נראה כמסחר? שכן, הרשב"א אומר כך, אני קורא. אומר הרשב"א, אמר אביי, וכן, הוא אומר ככה, וכן פסקו גדולי האחרונים, כשהרשב"א אומר גדולי האחרונים, אתם מבינים שהוא מתכוון לא לאחרונים שלנו, אלא לאחרוני הראשונים, אבל אצלו זה הרמב"ם והריף. הרמב"ם והריף פוסקים כמו שמואל, וכך כותב הרמב"ם, אני קורא, הנחתום מודד תבלים, נותן לקדרה בשביל שלא יפסיד תבשילו, על זה הוא לא מערער, אבל כותב הרמב"ם, אבל האישה לא תמות קמח לאישה, נקודה. איסור של מדידה גם בתוך המטבח. אבל אומר הרשב"א, ויש מי שפוסק כרב, דשארי אפילו למעשה, וכל רב הוא שמואל, ויש לו גם נימוק, למה לפסוק כרב? באיסורי הלכה כרב, הרי פה זה איסורי ולא ממונה, בין לכולה בין לחוברה. וכן כתב הרב בעל הלכות גדולות ז"ל בשם ישיבת סורה, וזה לשונו, שדרו ממטיפתא דסורה דמותר בכל רב ושמואל הלכה כרב באיסור, ותו דקם תנא דבי שמואל קבטי דרב, אבי לשמואל יחיד לגבי רבים, אבל מטיפתא דפומפדיתא שדרו על איסור כשמואל, וטעמיו משום ויכול למדוד מערב יום טוב. שימו לב עכשיו לנימוק שניתן, אז למה הם אוסרים? כי אתה יכול להכין מראש את השקיות של הקמח ואת המדידות האלה, כמו שלנו היום יש שקיות קמח של קילו וכו', באפיית מצות של עושים במאפייה בפייגנסון, אז באפיות רגילות מעודדים את הקמח תוך כדי האפייה. מישהו השתתף באפייה השנה? אז יש מישהו שהתפקיד שלו זה למדוד את הקמח, אבל כשעושים את האפייה של ערב פסח, שבהם יש כבר שקיות שמדדו אותם, כי לחסוך זמן. ממש אבא שאול בן בוטנית, כן? כאילו, מי שאחראי שם, דיוויד, אז הוא מכין את כל הקמח על שקיות מוכנות, כן? אז אומר הרשב"א, אתה יכולת למדוד בערב יום טוב, ולכן היות ויכולת להכין שקיות מראש, אז לכן אין סיבה להתיר. אבל אומר הרשב"א, ודברי הרב שפסק להתיר, מי שמתיר, או מי שפוסק כרב, אפשר לשקול אדם בשר בתוך ביתו. אדם, הוא רוצה, במתכון כתוב קילו, חצי קילו בשר טחון, לא יודע. וחשוב לאדם לשקול, הוא לא מחלק בינו לבין אחרים. זה לא נעשה בכלל בהקשר של חלוקת ממון. אין פה בכלל הקשר של מקח וממכר. אומר הרשב"א, לפי רב שמותר לאישה למדוד קמח, אז גם יהיה מותר לאדם לשקול בשר. כלומר, לדעת הרשב"א צריך לקרוא את ההיתר כאן, שזה לא בקונטקסט של חלוקה עם אנשים, שקילה מותרת, מדידה מותרת. והוא ממשיך ואומר, כדברי הירושלמי שכתבתי למעלה. מה זה דברי הירושלמי שהוא כתב למעלה? זה בדף כ"ח עמוד א', שם כותב הרשב"א, אני מקריא, כן, אומר הרשב"א, אמר רבי יהודה אמר שמואל, אפילו לשומרו מן העכברים אסור להשתמש במשקל, ואפשר לי לומר ולא אסרו לשקול אלא בלוקח מן הטבח, והנה מי בשותפין הבאים לחלוק ביניהם, כי רבי חייא ורבי שמעון ורבי שזה כעובדין דחול. אבל לשקול בתוך ביתו לדעת כמה יבשל מותר, שכן אדם עושה בתוך ביתו. מה מקח וממכר בפעולות של יש משקלים כאלה במטבחים? מה הבעיה? אומר הרשב"א, ואחי משמע בירושלמי לגרסיל נתם תני רבן שמעון מגמליאל אומר, אף מפיס אדם את עצמו בליטרה לדע כמה הגיע לו, כי עד רבי מונה זווין חרובין דשמיטה דשמטתה של שמיטה, כן, ואתה ושאל רבי חיסקי, הרי יש איסור סחורה בפירות שביעית, לכן גם יש איסור של לשקול פירות שביעית, למרות שבסופר פה עושים את זה, כן? אבל יש איסור לשקול פירות שביעית בגלל קדושת שביעית. אז הוא רוצה לדעת, אם בבית מותר לו לשקול את החרובים, לדעת כמה יש לו. ואתה ושאל רבי חזקיה ואמר לי, נהגין רבנן כעדה דרשב"ג. ומי הוא אומר הרשב"א בגמרא לקמן בשילי פירקין? לא משמע אחי, שהרי אמרו, אמר רבי ירמיה בר אבא, אמר רב, האישה מודדת קמח ונותנת אותו כיסתה, ושמואל אמר אסור, ותנא דבי שמואל מותר, ואמר אביה אשקד, אמר שמואל אסור, ותנא דבי שמואל מותר, הלכה למעשה, עתה לשמואל דה אסור. אז אני רואה שאסור שקילה גם בהקשר שאיננו של מקח וממכר. אז אומר הרש, בזה גוף המחלוקת. ומי הוא? אפשר דהלכה כרב, ורב אפילו למעשה שרי, ועד ירושלמי מסייע למאן דפסק כרב, ואפילו למעשה שרי אמרו דרבנן נהגין בה כרשב"ג. לדברים האלה יש השלכה על נושא מדידה בשבת ויום טוב, שאני אגע בו קצרות, דרך תשובה של הרב רמה כהן שעסק בה. כן, בבקשה.
ואז גם המקרים שאין מחלוקת עליהם לפי הרשב"י, כמו השעורים, יהיו מוצרים גם לפי רב. לא מובן מחלוקת פה, אבל
זאת שאלה טובה. כלומר, פה אתה בא ואומר, אז עד איכן הרשב"א הולך להתיר? כלומר, בוא נאמר ככה, הרשב"א זיהה שיש פה קולות בסוגיה שאסרו מדידה או שקילה גם לא בהקשר של מקח וממכר, אבל יש פה ממרות שכן. אז על כל הממרות האלו הוא יחלוק? הוא לא נגע בכולם, נכון? זאת שאלה טובה, אני לא יודע את התשובה. אולי הוא מדבר על זה, שנייה, תן לי לבדוק. לא, הוא לא מדבר על זה, אוקיי? חומקי, אני רק... כן, בבקשה.
יש הבדל בין עוד לחורק במקח וממכר?
לכאורה, כן.
ואם אנחנו יכולים להגיד שכאשר אישה לא יכול לעשות את זה, אבל במדבר, זה יכול להיות שזה לא מקח וממכר, אבל זה יכול להיות שזה עוד לחורק?
יכול להיות, יכול להיות. יכול להיות, כמו אולי זה מסביר את הדעה החולקת. כן, אני רק אוסיף שבעמוד ב' יש תוספות, בו מתחיל שמואל הלכה למעשה. כאן התוספות ודאי חולקים על הרשב"א. תוספות אומרים, אני מקריא שורה הרחבה האחרונה, מי הוא בהלכות גדולות פירש ושמואל הלכה למעשה עת על השמואינן, הוא פליגה ברייטה, הוא פליגה רב נגד רשי. כמו רשי פירש ששמואל זה אין הלכה ואין מורים, כן, אבל לא, הוא חלק עליהם. ויש שפוסקים כשמואל, ואף על גב להלכה כרב בייסורי, מכל מקום מדאמר, סתם הדעשה, שמואל הלכה למעשה, עת על השמואינן, משמע דהלכה כבתי. ויש פוסקים כרב, משום דהלכה כרב, בייסורי, וכל שכן אחד, התנא דבי שמואל כבתי. ואומר הרב רבי שמואל מעברא, אפילו למאן דאמר דהלכה כרב, מכל מקום אסור לנו בזמן הזה למדוד משום ליטול חלה בעין יפה. למה? ודווקא בימיהן שהיו מפרישים חלה אחת מכף ד' והיה צריך לתת שיעור חלה ונותנים לכהן, שייך לומר במותר משום עין יפה. אבל אנו שאין מפרישים כי אם מעט אפילו מעיסה מרובה, ואותו מעט נמי אינו נאכל אלא נשרף, אין למדוד, זה לא שייך הסברה בכמה רכה כדי שתיטול חלה בעין יפה, אלא יש לנו לשאר מעומד שתהיה ברווח כשיעור משום הברכה. כן, וכאן אני רק אעיר, שעולה בבירור מדברי התוספות, שהם הבינו שזה לא שרב מתיר למדוד, כי במטבח מותר למדוד. כי ברגע שזה לא בקונטקסט של חלוקה בין אנשים, מותר למדוד. אלא שהיתר למדוד, זה כמו שלנחתום, התירו למדוד תבלין, כדי שהתבשיל לא יוקדח. היתר הוא רק כדי לעזור לשיעור החלה. אז ברגע שהלך הנימוק של חלה בעין יפה, חזר ממילא איסור המדידה. אז יש פה בוודאות מחלוקת בין הרשב"א לבין התוספות איך לפרש את שיטת רב. עכשיו כאן הראשונים מהירים שהגמרא בפסחים אומרת שבפסח, שמי שאופה בפסח, שזה לא אשכנזים כידוע, עשינו אופים את הכל לפני פסח, אבל בזמן המשנה, משניות מפורשות שהיו אופים, כבר הזכרתי פה כמה פעמים את דברי הרב קפח על המנהג בתימן, שהיו הרי הפיתות הרכות, המצות הרכות, אי אפשר לפות אותם לפני פסח. אז הרב מחפוד היום במצות הרכות שהוא משווק, אז הוא ממליץ להקפיא אותם, וכל יום נוציא מהקפאה, והם לא אופים בפסח. והתימנים, הרב קפח מתאר את זה בספרו הליכות תימן, היו אופים מדי יום, כולל ביום טוב, והיה להם פיתות טריות כאלה, ריחניות, כן? אז אסור בפסח לאפות בלי למדוד, כי בפסח אם לא שומרים על הפרופורציות הנכונות זה יכול להחמיץ. אז כשאומרים תוספות וכן בפסח נמי יש להיזהר מלמדוד ביום טוב. הם מוסרים למדוד גם בפסח. למצות, וצריך לעשות פחות מכשיעור, ולא למדוד במידה שעשה למדוד בחול בצמצום, אלא לפחות או יוסיף עם המידה קטנה. אבל יש ראשונים, לא מעט ראשונים, שבפסח הם מתירים. הם אומרים, זה לא גרוע מהנחתום. כלומר, נאמר את זה ככה, מה אני רואה מהנחתום, אהרון? וזה חוזר לשאלה שלך. כלומר, גם מי שעם חושב שיש איסור למדוד בהקשר שזה לא מחולק עם אנשים אחרים, אבל צריך איזו סיבה להתיר את זה, כן? בשביל התבלין. לו זו הייתה פעולה שהיא פעולה שהיא מצד עצמה אסורה באופן מוחלט, איך השיקולים האלה מתירים אותה? לכן אם אני הולך לקטגוריה שהיא יותר מעין עובדות מחול, למה אני אומר? זה פעולה שבעצם היא לא בעצמה, היא לא פעולת איסור, אז אני יכול בכוח כל מיני נסיבות, מה אני יכול לעשות? לשינוי, או להתיר את זה איך שהוא כך מופיע ברביה. אנחנו לי למצוא את זה רגע. תשע"א, כן, הרביה פה מתיר את הבדידה בפסח. הוא כותב, רק שנייה, בואו נראה אני אמצא את זה. כן, כן, הוא כותב את זה פה. כן, הוא מנהג כאשר למדוד מערב, סליחה, גם הוא אוסר, מערב הפסח לצורך ליל שני של פסח כשאופין מצות, כן? אז סליחה, אז גם הוא אוסר את זה. אבל נראה לי שראיתי ראשונים שמתירים את זה, מכף ב' מה הוא כותב? תגובה במורדכי, בגוד מימוני, טוב. אבל אולי ברח ראיתי את זה, שנייה. הייתי יותר מדי ראשונים היום, שנייה. אמרתי לי קודם, לא הייתי, זה היה קשה להכין עם תשעה באב שקצץ לי את הזמן, אבל נדמה לי שהוא כותב את זה. שנייה. כן, כותב הרב, בסדר, אני כותב. שמואל, ההלכה למעשה אתה לשמואינן, כלומר, ואין מורים, כן, כמו רשי, וכיוון וכן לצורך פסח, ודאי שהיא צריכה למדוד להכשיר עיסתה, מותר, דעדיף הוודאי מתבלין לנחתום. בעצם מה הוא אומר? זה אסור בהקשר הביתי, אבל יש צורך שמתיר את זה. אז פסח לא גרוע מתבלין לנחתום. ולכן פה, לעומת את גישת הרשב"א, היא לא לקרוא כך את רב. כן, הרשב"א אומר, אתה לא מחלק לאף אחד, הדבר הזה מותר. עכשיו כאן אני רק אעיר ששאלת המדידה בכלל, זה הסוגיה כמעט המרכזית בש"ס, שאסור למדוד דברים. האם מותר בשבת למדוד, למדוד דברים? אז האם מותר כשילדים משחקים למדוד זמן? האם מותר להשתמש בשעון חול במשחק כמו טריוויה למשל, שזה עובד על זמן? מה דעתכם?
או סרגל,
האם מותר למדוד, כן? אז בנושא הזה מי שיפתח שמירת שבת כהלכתה, למשל הוא יראה שהוא אוסר להשתמש בשעון חול במשחקים. אני זוכר שאבא זיכרונו לברכה אמר לי פעם שזה מותר לדעתו. אני לא זוכר את הנימוק שהוא עצמו נימק את זה, אז תמחלו לי. אבל אני יכול להפנות מי שרוצה לעיין, זה גם נמצא באינטרנט. הרב רמה כהן כתב איזה תשובה, מה?
במשחקים של ילדים, אתה לא יודע כמה זמן
נכון,
זה לא מדידה, זה זמן, זה סתם עד שזה נופל, זה לא
מדויק. אז אני ראיתי מישהו שהרב ראם לא כותב את זה, וראיתי מישהו שכותב את זה. הילדים לא באמת מודדים זמן, הם לא באמת שואלים אם זה 2 דקות או 3 דקות או 4 דקות. הם פשוט רוצים לדעת שלכולם יהיה תור שווה. האם זה נקרא למדוד? כן, קודם כל הרב ראם, או המדידת חום, אני אשאל לכם, האם מותר למדוד חום בשבת?
רמי משה פיינסטיין פוסק אותו.
כולם מתירים, אבל יש נימוקים שונים. למה להתיר את זה? כן? בואו, אני אתחיל כאן, אתחיל ביסודות. חוץ מסוגייתנו, יש גמרא במשנה בשבת, בפרק האחרון בשבת, שם המשנה אומרת, פוקקין את המאור ומודדין את המטלית ואת המקווה, ומעשה בימי אביו של רבי צדוק ובימי אבא שאול בן בוטנית, מי שהופיע גם אצלנו, כן? שפקקו את המאור בתפיח וקשרו את המקדה בגמי לידיים, יש בגיגית פותח תפח, אם לא, מדבריהם למדנו שפוקקים ומודדים וקושרים בשבת. כן, אבל הגמרא אומרת שזה רק לצורך מצווה. וכאן מאליה, כן, עולה השאלה לגבי מדידת זמן. אז הנושא הזה עולה במעריל. המעריל כותב, אני מקריא, הוא לטלטל השעות. טלטול של שעון בשבת, האם זה מוקצה או לא? אז תולי בשאלה, אם מותר להשתמש בשעון בשבת. אז הוא כותב כך, שמעתי כבר איך שנתנו בדבר, כלומר נסו ונתנו בדבר, לפני מורינו הרב וייבש זל, ולא מצאו איסור ברור, ואפילו אחי יתר נמי לא אמר בו לפי שנתפשט האיסור. ויש לומר, דאבי כלי שמלכתו לאיסור, ולמדינה נעשה. מישהו פה מלא הדת הולכת בלי שעון בשבת? טוב, מיד נראה את זה. ואף על גב של מצווה שערי, ואף על גב דלב מדידה גמורה עם מדידת זמן, שימו לב, מכל מקום יש לדמות. ובאמת בשולחן ערוך נפסק בשין חץ, זה הסימן של מוקצה, בסעיף נון א', מה שמורה על השעות, בין שהוא של חול, בין שהוא של מין אחר, יש להסתפק אם מותר לטלטלו. אבל רוב האחרונים התירו ללכת עם שעון מכני בשבת. יש לזה, הוא מביא פה כמה וכמה נימוקים. הנימוקים העיקריים שאנחנו לא מודדים עם השעון. נכון, השעון כל הזמן עובד והוא מודד, אני לא מודד, אני רוצה לדעת מה השעה עכשיו. אני לא, למדוד זה לבדוק כמות. אני, אף אחד לא, אם אני אחליט לבדוק כמה זמן עובר מ-X עד Y, אולי אני מודד, כן, אני, אבל אני לא מודד שאני בודק מה השעה, כן? שאני צריך לראות מתי לגמור את הדרשה, כן? אז אני לא מודד, כן? כמו שיש כאלה, אני לא מודד אם הדרשה הייתה 10 דקות. אני באמת לא מודד, כן? אני לא מצליח. כן, אני לא מצליח, כן, אבל בסדר.
אם זה איסור מדידה, זה לא משנה אם זה על היד.
מה זה?
אם זה איסור מדידה, לא משנה אם זה על היד שלך, אני שמתקל על שעון על הקיר.
אתה צודק, אתה צודק, אבל זה פשוט עולה בלכות מוקצה, כן? יש פה כאלה שאומרים שכל מה שהרמה דיבר זה שעוני חול ושמש, אבל שעונים מכניים לא נהגו בהם איסור, כן? מה שהוא מביא פה הרב ראם בשם אחרונים זה לגבי הלמדוד חום, שכמובן לא דיגיטלי אלא בכספית. אז אני ראיתי שיש מי שכותב, הרציץ אליעזר כותב. מה? למה זה למדוד חום?
למה זה למדוד?
מה זה נקרא למדוד? אני מודד ליטר. כשאני מודד חום, אני מודד כמות של חום, או שאני רוצה...
זה אותו מילה, או זה פעולה אחרת לגמרי. מדידת כמות, זה לא מדידת.
אז בואו אני אקריא לכם כמה דברים, בסדר?
זה כמו השעון, שאתה צריכה באיזה שעה.
אתה לא מודד. אני לא מודד כמות, אלא אני רוצה לדעת את מידת החום. כן, אז תשמעו מה אומר של המזם. של המזם לא הרבה כותב כך. טוב, הרב ראה מסכם אותו, אבל הוא כותב כך. ראשית הוא אומר שעובדין דחול שייך למדידות הקשורות לענייני יום חול. הוא אומר כך, אומר כך. מד חום שהוא מיוחד לחולים, אין חשש. כלומר, זה מעין דברי הרשב"א. וזה הוא כותב כך, אני מקריא. על פי זה נראה שגם המורה שעות שהשתמשו בהם בדורות הקודמים, כגון מורה שעות של חול, על פי רוב לא השתמשו בהם כי אם בשעת עשיית איזו מלאכה שעושים אותה על פי חשבון הזמן. זה כמו טיימר בתנור. אז זה ממש נועד למדוד זמן. אומרים לך במתכון 40 דקות שיפה. אז אתה רוצה למדוד 40 דקות. אבל אומר רב שלמה זלמן, מה שאין כן בדורות האחרונים, שאין לך אדם שאין לו שעה. כולם צריכים תמיד לדעת מה השעה, כן? וכולם משתמשים הם גם שלא בשעת מלאכה. לא חשיב מדידה זאת עובדין דחול, ושאר אישה פיר למדוד בו את הזמן גם בשבת וגם ביום טוב. כן, הרב ראם אומר שהיום שאף אחד לא משתמש בשעון חול, אז לדעתו אין עובדין דחול בשעוני חול, וזה בין היתר סיבה להתיר. מה שציצי ליעזר כותב, אני אקריא, זה כך. מדידה שאינה דומה כלל כעובדה דחול, כאין המד חום, שמיוחד רק לשם מדידת חום, והם משתמשים במד כזה באף פעם לעובדה דחול, לא מודדים שום דבר אחר חוץ מאשר חום. ועצמיותו מעיד עליו שאינו בא לעובדה דחול, וכי אגב נלא גזרו אפילו במדידה שאינה של מצווה, כי איסור המדידה הוא לא בסתם על כל מדידה, משום גזרה לשם יבואו למדוד לצורך מקח וממכר, כי אם על מדידה כזאת הדומה למדידת חול. ולכן שניהם מתירים, כי הם חושבים שזה לא מדידת חול. עכשיו, על רקע זה הרב ראם רוצה להציע ששעון חול במשחק זה לא מדמה, לא מסחר, לא כלום, ולכן הוא מתיר את זה. קשה לי קצת להזדהות עם ההמשך של התשובה. הוא אומר, זה לצורך עונג שבת של הילדים, אז זה לצורך מצווה. זה נראה לי מוזר, אבל מסדר של דבר נראה לי שמה שוויגי אמר, זה ההסבר הפשוט והנכון. הם לא באמת מודדים, הם לא מעניין אותם אם זה 3 דקות או 4 דקות או 5 דקות, הם רוצים לדעת מתי נגמר התור, זה הכל. והשימוש בשעון נועד שלכולם יהיה אותו תור, זה נקרא למדוד. מה זה? האם באמת מטרת החגה זה למדוד זמן? אז אני אגיד לך מניסיוני. מניסיוני עם החגה, אז אתה אף פעם לא מדייק בכמות הזמן שאתה מסובב את ה... אז אתה לא באמת מודד. אתה פשוט לא רוצה לבזבז גז, אז אתה עושה שיהיה גז לזמן קצוב, זה הכל.
כל השני שבת שזה בגלל זה רבע שעה, אתה לא בדיוק יודע מתי, זה הולך להסתכל.
כן, כן הרב אביעד.
אני קובע שהיחידת זמן זה הדקה או השעה, כשאתה בשביל מודד יחידת זמן, והילדים קוראים יחידת זמן של הנפילה, זה יחידת זמן שהם המציאו את ה... למה דווקא דקות או שעות זה נמכר מלידה?
אני מבין שאפשר לחלוק על זה, אני מפנה אתכם, השמירת שבת כהלכתה אוסר, הוא אומר אסור להשתמש בשעוני חול במשחקים, כי זה נקרא מדידה של זמן, כן הוא כותב את זה.
אפשר שאלה לגבי שעון, למדוד משהו בשעון
גם? מה הכוונה למדוד מה?
אני צריך עכשיו למדוד כמה זמן לקחת לדעת מכאן לכאן, אני יכול לקחת, אני אסתכל...
אז יכול להיות שיש עם זה בעיה, יכול להיות, כלומר...
זה לא שמה... לא, זה... משהו בשעון שמה יבוא וימדוד את
זה. זה כנראה גזירה שהציבור, כי אם אתה שואל אותי, זה כל כך חלק מהחיים שלנו, הדבר הזה, וזה באמת לא, אין לזה שום קונטקסט מסחרי, לא מעלים את דעתם, אתה יודע מה זה להיות שבת בלי לדעת מה השעה, כאילו, מתי תפילה, מתי זה, מתי זה, מתי ארוחה, מתי בני עקיבא, לא יודע, כן, כאילו.
זה הכלי עבודה שלנו.
מה שעון? משלמים לפי שעה, כן.
הראש זה, זה בעצם מעשה. זאת אומרת,
להפוך, אם
מדברים על
שעוני
חול,
אתה עושה מעשה. פה זה על היד.
פשוט זה לא. אבל אם זה יותר קדומי שעוני חול, שעוני
שזה... כן. אז לדעתך שעון חול צריך לאסור. זה מה שאתה אומר. כלומר, מה שמשה אומר זה שאם אתה מסתכל על שעון מכני ואתה רואה נקודה אחת של זמן ובעוד שעה אתה יגיע לא מדד את הזמן, זמן הוא לא דבר, זה לא ליטר שמן מדד אתה, אתה לא מודל הזמן, אתה לא תופס אותו בידיים, כן? לכן בעצם הטענה היא כאן היא טענה אחרת, שבעצם זמן לא ניתן למדידה, אין פה חפצה נמדד. הגברה מסתכל על השעון שלו, אבל זה לא
שאני לפעמים טוב, כשאני לפעמים דורש כאן,
הבן שלי יושב ומודד לי זמן.
זה
אסור.
כי זה מדידה.
הוא
אומר לי,
דרך, תתאי
של
שעות,
הוא משתמש בכלי כדי להעיר לך הערות, כן, אבל הוא לא...
זה מדידה, כשזמן דיברת תתאי של
שעות,
דיברת
על שעות, זה מדידה. אבל השעון הוא מדד. הוא מדד את זה שהוא חבש מנקודות. זה מאוד מוציא לי, הוא עבד. זה שיש לך איזשהו נחותה, הוא מלא אותו, אז אתה אומר כאילו זה, אז אתה מודד את הקמח, כן. תראה, המעריל באמת התלבט האם אפשר למדוד זמן. כלומר, אני קורא את לשונו של המעריל. אף אגב, דלב מדידה גמורה עם מדידת זמן. כלומר, הוא בהחלט התלבט בשאלה הזאת. העניין הוא שהכרעת השולחן ערוך היא שהוא לא מתיר. הוא משאיר את זה בספק, אבל... מסליחה? אז זה חוזר לשאלה השאלה כאן. האם זמן שהוא דבר מופשט, אפשר להגיד שמדדתי אותו, כן? אם יש לך אחות, לא...
כלומר, ללך... בסדר, אבל הרב יד של שעון מכני, הילד מסתכל בעשרה לעשר, והוא מסתכל אחרי זה כשזה נגמר, והוא אומר, עברו 9 דקות מאז, כן? אם נגיד שהוא מדד, הוא מדד משהו, כן?
השעון לא
עצמו, הוא לא מכשיר מדידה השעון. השעון מראה מה השעה כל הזמן. סטופר זה מכשיר מדידה.
אם השעון מכיר סטופר, אז אם הופך את השעון להיות...
מכשיר מדידה.
אתה משתמשת.
מדין שיש לו כזה מכשיר מדידה.
בכל
השעון שאין לי מדידה בזמן,
זה שאלה
דמעלה. נכון. זו שאלה עקרונית. א', האם אפשר למדוד זמן? גם אם אפשר למדוד זמן, האם להסתכל מה השעה, זה נקרא מדידה של זמן, כן? כלומר, אני מפנה אתכם, מי שרוצה שיעיין בתשובה הזאת, הוא מוזמן. בסדר, השאלה היא לא שאלה פשוטה. נכון, נכון. אז כנראה שזה מותר. זה עוזר? אני צריך עוד לעיין בזה עוד פעם, בסדר? אבל השאלות אני חושב ברורות, התשובות אולי פחות. אני
אתם נראה בין שעון שיש לומר את המספור אחד עליכם, שאני יכול להגיד את קמים באמצע, זה לא יכול לבדוק כמה זמן.
אוקיי, תנו רבנן, אומרת הגמרא, אין שונים קמח ביום טוב. משום רבי פפייס ורבי יהודה בן בטרה אמרו שונים. מה זה שונים? אומר רש"י, אין שונים קמח, שרקדו מאתמול, הוא בא לשנותו בנפה ליפותו, והם שונים דאפשר לו מאתמול. מדובר על מישהו שניפה את הקמח שלו בערב חג, והקמח עכשיו, היות והוא ניפה אותו, אז הוא נקי, ומה הוא רוצה לעשות ביום טוב? לנפות אותו שוב. כלומר, השאלה היא אם הוא נקי, אז למה אתה מנפה שוב? אז אומר רש"י, הוא בא לשנותו בנפה, ליפותו. מה כנראה ההנחה? שבפעם השנייה אולי יצא משהו שלא יצא בפעם הראשונה, כן? עכשיו, למה הברייתא אוסרת לשנות קמח ביום טוב? אז אומר רש"י, דאפשר לא מאתמול. דיינו היות ואפשר לנפות פעמיים את הקמח ביום, בערב חג, אז לכן אין יותר לדבר. וכאן אנחנו חוזרים בלשון רש"י לנושא שעסקנו בו בתחילת הפרק. זה יפה שהפרק הולך להסתיים בנושא שלמדנו בהתחלה. וזה אילו פעולות הותרו ביום טוב ואילו לא. אני מזכיר ששיטת רש"י בתחילת הפרק על צידה הייתה שלא התירו צידה ביום טוב כי אפשר לצוד מערב יום טוב. וכאן נראה מדברי רש"י שככה צריך לקרוא את ההקשר של הברייתא כאן. דהיינו פעולות שהן עוסקות ממש באוכל, לנפות קמח, הפעולה הזאת היות והיא ניתן לעשות אותה מערב יום טוב, לכן אסור לעשות אותה ביום טוב. וזה חולק את רבי פפייס ורבי יהודה בן בטרה ומתירים, למה אומר רש"י? זה ליקה תירחה, ודבר הנראה הוא שזוהי פעם שנייה, ואין זה כמרקד לברור. תראה כמה דברים רש"י היה צריך להגיד כדי להתיר את זה, כן? שזוהי פעם, הדבר אני, ליקה תירחה. למה ליקה תירחה? כי זה
המנופה.
המנופה. אתה מנפה קמח נקי, כן? שני, אומר רש"י, דבר הנראה הוא שזוהי פעם שנייה. כל מי שרואה קמח מנופה, מבדיל בינו לבין. ולכן אתה בעצם לא, מרקד. כי מה זה לרקד? זה לקחת קמח מלוכלך ולנקות אותו באמצעות נפה. אבל כשאתה משתמש בנפה לקמח נקי, אתה לא באמת מרקד. כמו זה בולט, ואין זה כמרקד לברור. אני, במילים פשוטות, הסיבה שזה מותר, כי אתה לא מרקד. זה מה ש... סליחה?
השמיים בפוסקים הרבה.
מה זה?
יש אפילו כשמיים בפוסקים, כיוון שזה כבר ראוי לשתייה.
אז זה כבר נקי, אז אתה לא בורר משהו שאפשר לשתות אותו במצב הזה, כן? יפה. אז זה האופן שבו רש"י מפרש את הדברים. כן? שכאן אני אזכיר שיש הרבה ראשונים שחולקים על רש"י, והרי סוברים שאין הבדל בין אם זה אפשר לעשותו מערב יום טוב או אין אי אפשר לעשותו מערב יום טוב. ולשיטת אותם ראשונים, כל פעולות אוכל נפש, גם אם היה אפשר לעשותם ערב יום טוב, מותרות ביום טוב. ואיך הם מסבירים את כל ההיתר, או את כל האיסור, סליחה, או שמבחין אילו פעולות מותרות ואסורות, אז ראינו כאן, צריך לך דעת תוספות, מלישה ואילך, אז לשיטתם קטגורית אי אפשר להתיר ניפוי. ולשיטתם, אני הייתי אומר שהסיבה שניפוי, להרקיד אסור, כי זה מלישה ואילך, אז למה מותר פעם שנייה מהסיבה הפשוטה שאתה, מי שמתיר, למה הוא מתיר את זה? אתה לא מנפה, אתה לא יכול לנקות משהו נקי, כן? כלומר, אפשר לשטוף את הרצפה פעמיים, אבל הפעם השנייה, אם הרצפה נקייה, אז היא נקייה, ואולי אתה לא מרקד. אבל יש סיעה שלישית בראשונים, הר"ן פה מקדם את העמדה הזאת, שיטת הרמב"ן, שפעולות שנעשות אחת לכמה ימים הן אסורות ביום טוב, פעולות יומיות הן מותרות, ועל זה הם באים ואומרים, היות והרקדה היא פעולה שהיא נעשית אחת לכמה ימים, לכן הרקדה אסורה ביום טוב. למה שאני אתיר את השונים? כי מה מטרת השונים? זו פעולה שנעשית, מי שמתיר, כי זו פעולה נעשית ליומה. אדם מנפה קמח, מחזיק, יש לנו זה בבית, כל מיני סקי קמח כאלה, והוא ניפו אותם אולי, או שלא ניפו אותם, כן? ואז לפני שאתה הופה, אתה מעביר עוד פעם מהר על הנפה. הפעולה הזאת היא פעולה אחרת, כלומר, לקחת קמח נקי ולנפות ככה ניפוי אחרון, הפעולה הזאת בהגדרה היא פעולה ליומה, כן? וזה בעיקר בולט בשורה הבאה בגמרא, כן? אומרת הגמרא, ושווין, שאם נפל לתוכן צרור או קיסם ששונים, כן? למה שאני אתיר צרור או קיסם? אז כאן, בשיטת רש"י, ההסבר הוא פשוט, מתי הצרור והקיסם נפלו? נפלו ביום טוב, אז אי אפשר היה מערב יום טוב, אז רש"י לשיטתו הכל יהיה, אפשר מערב יום טוב, אי אפשר. לשיטת הר"ן, הר"ן אומר את זה כאן מפורשות, מה הסיבה שהוא יתיר אם נפל לתוכן צרור קיסם? כי הפעולה הזאת של להוציא צרור וקיסם היא לא פעולה נעשית כפעולה אחת לכמה ימים, זו פעולה שנעשית ליומה. לנו אדם שרוצה לאפות ורואה לכלוך בקמח, אז הוא מוציא אותו. אז לכן הפעולה הזאת היא פעולה, לא פעולה תעשייתית שמכינה מזון לכמה ימים. אוקיי, ממשיכה הגמרא ואומרת, תני תנא קמיה דרבינא, אין שונים קמח ביום טוב, אבל נפל צרור או קיסם בורר בידו, ומותר להוציא את זה ביד. אמר לי, כל שכן דאסור, דבילי כבורר. בואו ננסה להסביר את הרציונל למה שזה יהיה אסור. אומר רש"י, כל שכן דאסור, אומר רש"י, דמך זה כבורר, הוא בורר אב מלאכי כהרקדה, והשונה אינו מרקד, שהרי נראה שהכל יוצא ואין כאן סובים. כאן רש"י אומר דבר פשוט, המרקד, השונה, למה הוא מותר? אז הוא אומר כאן מה שהוא לא אמר לפני כן, מפורשות, מה הוא אומר? כי כשאתה מרקד משהו נקי, אז אתה לא מרקד. אתה לא מרקד. ולכן מותר להשתמש בענפה, זה נחשב שינוי אם אתה מוציא את הצרור או את האבן באמצעות הענפה שהמטרה שלה היא לרקד. לעומת זאת, כשאתה בורר ביד, אתה עושה את הפעולה כדרכה. עכשיו, על רקע זה, אני רק אוסיף, שאולי זה נמצא פה, מה זה עושה כאן, כל הדיון הזה? אז יכול להיות, כי לפני כן דיברו על האישה, עם הלישה, אז דיברו כבר על קמח. יכול להיות שיש פה סיבה נוספת. אנחנו עסקנו פה הרבה, האם מותר להשתמש בכלים מקצועיים, כמו משקולת, כלי מדידה, משחזת. אז אולי מה בעצם השאלה שעולה כאן? האם מותר לאדם להשתמש בנפה, שזה כלי מקצועי, לעשות פעולה אסורה, כשאתה עושה איתה פעולה המותרת? כמו שראינו, האם מותר להשתמש במשקולת לשומרה מן העכברים, אז יש כאן שאלה דומה. מי ששונה, הוא משתמש בענפה בשביל לעשות פעולה, שהיא בעצם לא פעולת ניפוי. אז זה מצטרף לשרשרת הדיונים שהיו בסוגיות קודם. מנדה אמר שאוסר לשנות, אוסר שימוש בנפות, בין אם זה מנקה או לא מנקה. לעומת זאת, מי שמתיר, אז הוא אומר, כמו שיש שיתירו שימוש במשקולת לשמור מהעכברים, יש יותר, אתה בעצם לא מנפה, אז מה אכפת לי שאתה משתמש בנפה? אבל האיסור הוא לנפות, האיסור הוא לא להשתמש בנפה. יש כאן אולי שפה דומה לגמרי. כל כך הגמרא ממשיכה, ומיד נסיים, רק נקרא עד הסוף, אוקיי, אומרת הגמרא, דרש רבא ברבונה זוטי הפיתחא דנהרדא שונים קמח ביום טוב. הוא כנראה חשב שהוא הולך לשמח את כל העיר, כן? אמר לו רב נחמן, פוקו ואימרו לאבא שקלא תיבותך, אל תחשוב שעכשיו כל עקרות הבית שם יחזיקו לך טובה, כן? ושדי אחזרי, פוק חזי קמא מרולתא אדרן בנהרדא. תראה שבר כולם עושים את זה עוד לפני שאתה דרשת. כן, אומרת הגמרא, דביתו דרב יוסף נעלה קמחא אגבה דמרולתא. כלומר, היא עשתה את זה בשינוי, היא הפכה את הנפה, ועל זה אמר לה בעלה, אמר לה, חזי דען עריפתא מעליא בעינא. כלומר, אני רוצה לחם מעולה, כשעושים שינוי זה כנראה מנפה פחות טוב, ולמה אחרות, מה הוא אמר לה? שמותר, שמותר לשנות ביום טוב. דוויתו דרבה שאיני הלקים חגבה דפטורה, היא הפכה את השולחן, השאלה היא למה הכוונה. יש שאומרים, רש"י אומר שהשולחן אצלם זה היה פלטה של שמים הרגליים, כמו שני חמורים בצבא, וכשהיו הופכים אותו, אז היה בפנים בית קיבול. אז היא עשתה את זה לתוך, כשהקמח לא התפזר, לתוך השולחן ההפוך, שיש לו מעין מסגרת כזאת. יש דעה אחרת בראשונים שהכוונה היא אחרת, שהכוונה היא שבמקום לשים לתוך קערה, היא עשתה את זה לתוך השולחן, כל השי שהתמלא בקמח, כן? עוד פעם בשינוי. ועל זה אמר רבשי, עד עידן ברתי דרמי ברחמה, כלומר אשתי היא הבת של אדם גדול רמי ברחמה, ורמי ברחמה אמר הדאוב דהבדה, והיא לעבדך זה מבינה שה לעב העבדה. כן, וכאן נרשות בזמן נגמר, נשאיר את זה לפעם הבאה. יש דיון בראשונים לגבי האם יש צורך לעשות את זה בשינוי, מה בדיוק מתירים בשינוי, בעזרת השם בפעם הבאה, בשבוע הבא, אז נשלים וגם נלמד את המשנה הבאה. בחנניה בן